פעם, שבוע שעבר התחלנו עם סיפור, עם סיפור קלאסי, כלומר קלאסי בתור סיפור, שממש התחלה אין סוף. הפעם יש לנו סיפור שהוא, למעשה יש פה, הסיפור הוא שורה אחת. כתוב למטה, אנחנו עדיין במסכת שבת. אנחנו במסכת שבת, אמרנו שאנחנו גם, יש המון אגדות במסכת שבת, אנחנו ככה מנסים להתמקד בנושאים שקשורים ממש למהות של השבת, לאופי של השבת, בכלל השאלה של מה להשביל את המעשים שלנו, לעצור את המעשים, כן לעשות, מה כן, מה לא. ושבוע שעבר התחלנו לדבר ספציפית על הנושא של, חולה בשבת. דיברנו על המימד של פיקוח נפש, ואיך ככה היה סיפור שלם בשביל לתת תשובה הלכתית, למה זה חשוב אפילו בשבת לעשות כל מה שאפשר בשביל להציל חיים. אנחנו נראה פעם כיוון קצת שונה, גם מקרה של, גם התעסקות בנושא של מחלה בשבת, אבל הפעם לא פיקוח נפש עומד על הפרק, אלא במצב שבו החולה לא נשקפת סכנה לחייו. אמרנו בשבוע שעבר שההגדרה של אגדה היא מאוד מאוד רחבה. בעצם כל דבר שהוא לא הלכה נכנס לקטגוריה של אגדה. פה יש סוגיה שהיא בין לבין. היא נעה בין הלכה לאגדה, ובאמצע שלה יש סיפור שהוא מאוד מאוד קצר. אבל אנחנו נראה שגם זה, נכנס לקטגוריה של אגדה, וגם הסיפור הקצר הזה אפשר ללמוד ממנו הרבה. אז זאת הגמרא במסכת שבת, דף י"ב, עוסקת בביקור חולים, בשבת. ואומרת הגמרא כך, תנו רבנן, הנכנס לבקר את החולה, אומר, שבת היא מלזעוק, ופואה קרובה לבוא. ורבי מאיר אומר, יכולה היא שתרחם. כאן הגמרא אומרת עוד כמה דברים על ביקור חולים שפחות קשורים לנושא של שבת. שבנה איש ירושלים, בכניסתו אומר, שלום, וביציאתו אומר, שבת מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, ורחמיו מרובין, ושבטו בשלום. עד עכשיו, זה יכול להיות גם שיעור הלכה. איך, מה אומרים כשמבקרים חולה בשבת? עכשיו אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא, בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. זה כבר... זה קשור להלכה, כי מדובר פה על זה שהתירו, אבל בקושי התירו, זה כבר חוות דעת. זה כבר, יש פה כבר הבעת עמדה.
רק שנייה, לפני זה, בשבנאי שירושלים, מסתום
ושלום,
זה לא קשור לחולים.
לא, הכוונה היא כשהוא נכנס לבקר חולים. שבאתי מזעוק ורפואה קרובה לבוא, הוא היה אומר את זה כשהוא היה בא לבקר חולים. רק שפה אומרים מה הוא היה אומר כשהוא נכנס, ומה הוא היה אומר כשהוא היה יוצא. האם רבי מאיר לא היה אומר שלום? תכף אנחנו נבין מה זה אומר. אמר רבא בר חנה, כי הווה אזלינן בתרי דרבי אלעזר, כשהיינו הולכים עם רבי אלעזר, רבא בר חנה היה אמורה, רבי אלעזר היה רבו, לשיולי בתפיחה. הביטוי הזה פירושו, בשורה התחתונה זה לבקר חולים, לשיולי זה לשאול, והכוונה לשאול בשלום, ותפיחה הכוונה למחלה, יש כל מיני מילים בארמית של כינויים למחלה. זימנין אמר, המקום יפקודך לשלום, זה אמנם בארמית, אבל זימנין, כן, זה כמו זמנים, פעמים. פעמים שאני אומר, המקום יפקודך לשלום, וזימנין אמר, רחמנא ידקירינך לשלם. פעם שעברה שאלנו למה אנחנו לומדים את הדברים בארמית, פה אנחנו רואים שרבי אלעזר היה, כן, היה מדבר לפעמים בעברית, לפעמים בארמית, כשהיה מבקר חולה, לפעמים היה פונה אליו בעברית, ולפעמים היה פונה אליו בארמית. זה לכאורה לא קשור לביקור חולים בשבת דווקא.
זה מוזר.
למה זה מוזר?
כי... למה העניין לדבר לפעמים עברית
לפעמים ארמית? אוקיי. אז זו שאלה מתבקשת. כלומר, אם... או שמדברים בעברית, או שמדברים בארמית. עכשיו, אני מניח שאנשים... מבקרי החולים הממוצע היה...
אם אתה היה שפה, אז כמו שהיה עברית. עברית אתה יותר שפה של, בטח של, לא יודע, של שפות, של קודש.
נכון.
שפות,
נכון.
בשימוש היומיומי.
נכון. אפשר לנחש אפשר לשער שבדרך כלל כשבאדם היה מבקר חולה, היה רוב הסיכויים שהיה מדבר איתו בארמית, כי זה היה שפות הדיבור. לעברית באמת היו משתמשים, זה התחיל כבר אז, וזה כמובן המשיך במשך 2000 שנה, שלעברית היו משתמשים בשביל ברכות, בשביל תפילות ודברים כאלה. אז היה אפשר להבין שבאדם היה מדבר בארמית, כי זה השפה השוטפת. היה אפשר שבאדם ידבר עברית, או כי הוא חי בארץ ישראל, ושמה, גם שם, גם בארץ ישראל כבר בתקופה הזו דיברו ארמית, ארמית שונה, ארמית ארץ ישראלית, ניב קצת שונה. אפשר היה להגיד, לחשוב גם, שבאדם שיבקר חולים ידבר דווקא בעברית, כי זה סוג של תפילה. כן, המקום יפקודך לשלום, זה בעצם אני פוגש אותך, אבל מה אני עושה? אני מתפלל, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך. טוב, אם זו תפילה, יש מקום להגיד אותה אולי בעברית, כמו שרוב התפילות אין בעברית.
בסדר,
רוב
את הקדיש
בני. נכון, שהקדיש אומרים אותה, רוב התפילות הן בעברית. האמת, אתה קשור ממש...
היה אז קדיש?
האם כבר היה קדיש? אני חושב שכן. אני חושב שכן, יש דיונים על קדיש וקדושה, אז אני...
הם אמרו את
הקדיש
בערבית כדי שאנשים יבינו.
כדי שאנשים יבינו, נכון, נכון. ואנחנו היום אומרים, זה הפוך. אז האמת שיש פה, השורה הבאה, היא קשורה לנקודה הזאת. איך יביא דאחי? ואמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי. ואמר רבי יוחנן, כל השואל צרכיו בלשון ארמי, אין מלאכי אשר נזקקים לו, שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי.
זה מופיע בעוד מקומות, הסיפור הזה שמלאכים לא מכירים...
זה מופיע בעוד מקומות, נכון? שמלאכים לא מכירים...
לא מבינים מה? הם לא מבינים ארמי. זה קטע קצת מוזר שפתאום בגמרא נכנסת פה קצת מיסטיקה.
נכון, שמדברים פתאום על מלאכים.
על מלאכים,
נכון.
כי שמעתי את זה גם בקיגבנה, בגלל זה אנחנו קוראים את קיגבנה, נכון, בערב שבת בארמית.
נכון.
הסיבה הזאת. עוד משהו, גם אבריך שמי, לדעתי, זה כנראה גם אבריך שמי, אתה קורא את זה בארמית.
גם אבריך שמי בארמית, נכון.
ביום שישי אני יודע שזאת הסיבה, זה מה שאמרו לי. כלומר, המלאכים לא יודעים ארמית, בגלל זה...
אז אנחנו אומרים את זה כדי שלפני ישירות. כן. אוקיי, אז הנה, זה עוד שאלה שאנחנו נצטרך לברר אותה. כלומר, גם על מה גמרא מדברת על זה.
ונניח שהם
ישמעו
את זה, מה,
יכולים
להסביר
את
המלאכים?
נכון, גם
נכון?
או שסתם לחשב את המלאכים.
מה, לא, כי אם
רוצים להימנע
שהמלאכים...
אז פה זה הפוך. פה השאלה היא למה הוא היה מדבר בארמית, כי הרי בדרך כלל אנחנו רוצים לשמוע לכי, השרת כאן יקשיבו. מה, עכשיו, זה שעכשיו שלב הכיוון ההפוך. מה, מה אכפת לנו בכלל אם המלאכים מקשיבים או לא מקשיבים? אני פונה לקדוש ברוך הוא. מה, אני משנה לי מי מקשיב, מה, אם יש עוד אנשים בדרך
שיש מצטטים. יש כנראה, במות הלמיים, כל מיני...
כמו ששאלת את חרז במוצא, זה שעשו סיכי שמיים בתפילה,
כי המלאכים צוחקים, נכון, נכון.
מה בא את זה סגור? במשוכן הוא כתוב שבשם ברורה, הרש את זה.
במשוכן
ברורה כותב שעשו סקר, המשוכן הוא כותב שעשו סקר לשוריים בתפילה. והשם ברורה כותב בשם אוכלנה, לא יודע בדיוק, שמישהו שזה בגלל שהמלאכים רואים את הבן אדם שעושה את זה וצוחקים עליו.
מה אכפת לי מה המלאכים אומרים?
זה
הולך לקראת תפילה, שצריכו. אז השאלה, אבל בוא נגיד, קודם כל לפחות נבין את המשמעות הפשוטה של הגמרא פה. הגמרא יוצאת מנקודת, השאלה יוצאת מנקודת הנחה, שאנחנו רוצים שהמלאכים ישמעו את התפילה שלנו, ובגלל זה רוב התפילות הן כן בעברית. ואנחנו רוצים שהמלאכים ישמעו את התפילה שלנו, אז אם אתה אומר בארמית, המקום יפקדניך לשלם, אז המלאכים לא שומעים מה שאתה אומר, ואז בעצם אין מי שיקח את התפילה שלך טרמפ לשמיים, אין מי שיעלה את התפילה שלך, כי המלאכים לא, 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 לא מקשיבים.
יש פה דבר מאוד מאוד, אבל מאוד מאוד מוזר, אני חייב להגיד, מאוד אנטי תזה של האחד.
למה
אני
אצלת את הראש למלאכים?
מה?
למה אני אצלת את הראש למלאכים?
למה אתה בכלל צריך? למה אתה צריך לשאול? כשאתה מתפלל על מלאכים?
נכון.
מכניסי
רחמים. מכניסי רחמים, שזה גם, גם.
אני לא קורא את זה במכניסי רחמים. זה לא קורא.
נכון.
זה גם לא. אבל אתה לא אשכנזי, זה לא
פרק.
כן. זה גם, גם, גם באמת יש לי תמיד בעיה.
יש לי שבאס?
איפה היה? ערב טוב.
אני לא קורא.
ערבית היה, השאירו עכשיו אם אתה רוצה.
אני מכיר את זה לא.
מה, מה? וואה, ערבית היה בשמונה וחצי. בחורף, עכשיו זה בצאת הכוכבים.
יש איזשהו קטע כזה, יש
מצאת. זה מתנצל.
למלאכים שהכניסו את התפילה שלך, לקדוש ברוך הוא. מכניסי הרחמים וזה,
יש גם שיר כזה. יש לי גם פרוצדורה, כי בשביל התפילה, שיש לה מלאכים.
זה מה אני? עכשיו פונה ל... נכון?
כן, היה, אני חושב... נכנס של הרב עמיטל מספרים שפעם בארץ ציון, בגוש שרו ביכולת שלו במכניסי רחמים, והוא הפסיק אותם באמצע.
אוקיי.
ואמר, ראש שנה, יום הדין, אני לא רוצה להסתבך עם עבודה זרה. ככה, זה הרב עמיטל, ככה. מתנצל אם זה לא הוא, אבל נדמה לי שעליו שמעתי את זה, שהפסיק את השירה באמצע.
זה יום אחר, הייתי כמה מסתבך עם עבודה זרה.
אבל זה, לא, אבל אחרים, אבל יש כזה, אבל זה נכון שזה, בכל הסידורים, זה נכנס. זה נכנס, זה... בדרך כלל, ברוב הסליחות
של אשכנזים...
ברוב הסליחות של אשכנזים יש את הפיוט עם איזו הסתייגות לפני שכותבים שיש לזה מקור ואפשר להגיד ו...
אבל מילא סידור.
כן.
אבל גמרא. אנחנו קוראים גמרא, נכון?
כן.
הגמרא אמורה להיות מאוד מאוד שכלית, מאוד כזה, לא... פתאום אתה...
קודם כל אמונה.
אז יש פה, אוקיי, אז יש פה שאלה, באמת, מה פתאום מתפללים דרך המלאכים? תכף ננסה לענות ככה ביחד על השאלות. רק נראה מה התשובה לשאלה הזאת. שני חולה דשכינה אימו. דאמר רב ענן מר רב, מניין ששכינה שורדת החולה, שנאמר, השם יסעדנו על ארץ דווי, כן, זה פסוק, כל מי שקפוא הפכת בכל יום. אז השם יסעדנו, סימן של הקדוש ברוך הוא, כביכול נמצא עם החולה וסועד אותו. תן אינם מהאחי, יש גם ברייטה כזאת, שאומרת, הנכנס לבקר את החולה, לא יושב, לא על גבי מיטה, ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף ויושב לפניו, כלומר יושב דרך כבוד, מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה, שלמר, השם יסעדנו על ערס דווי. ואמר רב, אמר רבי, מניין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה, שנאמר, השם יסעדנו על ערס דווי. אז יש לנו פה אמירה שיוצאת, מהנושא של ביקור חולים בשבת. אחר כך יש איזושהי הערה כללית על ביקור חולים בשבת, שזה דבר שבכלל בקושי התירו אותו, ולא ברור אולי למה התירו אותו, הייתה סיבה לאסור אותו כנראה.
ביקור חולים?
ביקור חולים בשבת. ואחר כך יש פה סיפור, סיפור קצר מאוד, שמתאר לנו את מנהגו של רבי אלעזר, שהוא דיבר בביקור חולים, לפעמים בעברית. ולפעמים בארמית, אז יש קושייה, של הקושייה הזאת בעצמה הקשנו, למה הוא דיבר בארמית, הרי המלאכים לא יכולים להקשיב לו ולהעלות את התפילה שלו, ואז יש פה תשובה ששכינה אימו.
בגלל ששכינה אימו,
לא מעניין אותו אם המלאכים נמצאים פה או לא, כי הקדוש ברוך הוא פה. נכון, ולכן באמת יש חילוק בין, בין תפילה ביחיד לתפילה במניין, יש דברים שלא אומרים כשאתה ביחיד. ואומרים אותם בציבור, בגלל שהשכינה פה, אז אין בעיה להגיד אותם.
מה? דווקא קדיש,
שהקדיש הוא בארמית, ואם אתה תגיד אותו ביחיד, אז אף אחד לא יקשיב לך.
כן, סתם להגיד, בסדר, יופי, כל כבוד.
אבל זה לא רק בגלל זה, זה גם בגלל שדברים שבקדושה. אבל נכון, השקול הזה אומרים אותו לפעמים.
הקדיש זה סיפור אחר, זה כאילו,
כמו שאתה
אומר...
כי זה דברים שבקדושה.
לא, אין מי שאני אמן. אתה אומר את הקדיש שלי שגיד אמן,
למה
אתה
אומר
את זה?
אבל איפה
המלאכולה... נכון, זה גם חלק מהעניין, צריך שיהיו אנשים שעוני, נכון.
איפה
המלאכולה ארצי בזו? אוקיי, הצפנו...
איך?
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 כלומר, מה העניין שהקדוש יכולים זה דווקא עם החולה? הרי מלא כל הארץ כבודו, מה, הקדוש ברוך הוא נמצא עם החולה ועם האדם הבריא, הוא לא נמצא. כן, זה גם שאלה, שמלא כל הארץ כבודו.
מה זאת אומרת?
זה גם, זאת אומרת, זה גם כשאלה.
כן.
כלומר, למה אני אומר, מה זה, שדווקא על החולה אני אומר ששכינה אימו.
למה זה צריך להפריע?
למה זה?
למה צריך להפריע ששכינה אימו?
למה זה צריך, לא, זה לא מפריע. זה כאילו... לא, הוא אומר שזה הפתרון. שכינה אימו, ולכן, לא, אני יכול לדבר בעברית, אני יכול לדבר בארמית, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא מבין את כל השפות.
אתה לא יכול להיות מעליו.
אתה לא יכול להיות מעליו, נכון. זה נכון, מבחינת ששכינה סועד את החולה, זה כן סיבה לבוא לבקר את החולה, אבל אני צריך להתנהג בכבוד. הצורה שבה אני יושב, היא צריכה להיות כאן כמו שאני יושב בבית כנסת, כי השכינה פה. אז צריך להבין מה העניין שהשכינה מופיעה אצל החולה יותר ממה שהיא במקום אחר.
והזדמנות זה שאנחנו מדברים על חולים,
כן.
להקדיש את השיעור לחנינה בת מסעודה.
כן, בת מסעודה. רגל בן שלמית כמובן, גם. נכון. זה קלאסי להקדיש, שיעור קלאסי להקדיש לרפואה, בעזרת השם של רפואה שלמה.
אנחנו נעשה... השאלה אם יש תשובות לכל השאלות?
כן, אז לא יודע אם נמצא...
יש תשובות לכל השאלות.
לא יודע, תשובות יש, לא, אנחנו נמצא פה תשובות לכל השאלות, אני לא יודע, ננסה. אז קודם כל נתחיל קודם כל מהשורה הראשונה, שזה בעצם דבר שאנחנו מיישמים אותו כל שבת, כן? כשעושים מי שברך על החולים, זה אמנם לא ביקור חולים, אבל במקום להתפלל על החולה, אנחנו עושים כאילו, אנחנו מצד אחד מתפללים, אומרים מי שברך, אבל בסוף מוסיפים איזו הסתייגות, ששבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.
כמו הבדיחה עם ה... אתה מכיר את הבדיחה הזאת שבשבת לא מדברים על עסקים?
שזה שאני שווה, זה...
שיש איזה משפט בסוף שמור אותו ואז זה פותר לך.
כן, כן, אתה עושה עסקים וזה, אבל כן, אתה יודע, זה... לא, 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 לא בשבת, אבל יש לי עסק למכור. לא בשבת, אבל זה כבר לא אקטואלי, כן, יש על זה. אז גם פה זה נשמע כאילו איזה מין הסתייגות כזאת. אז פה בגמרא זה לא מופיע בתור משפט שככה בסוף המי שברך, אלא באדם נכנס לבקר את החולה, קודם כל חשוב לדעת שהיום כשאנחנו מבקרים חולים, אז זה, אתה יודע, זה בשביל שהחולה ירגיש, כן, ירגיש נעים, ירגיש שמתייחסים אליו. אחד מ-60 מכל יום. חוץ מזה, בחז"ל יש עוד עניין בביקור חולים, שזה יתפלל על החולה. כלומר, כשאתה רואה את החולה, אתה ככה רואה באיזה מצב הוא נמצא. אתה מרחם עליו, אתה מתעורר להתפלל עליו. תפילה כשאתה רואה את החולה היא שונה מאשר כשאתה סתם בבית ורק שמעת עליו. אז זה ערך נוסף של ביקור חולים. והערך נוסף הזה, לכאורה בשבת, יש בעיה לקיים אותו. כי בשבת לא מבקשים בקשות אישיות.
לא זועקים.
לא זועקים בשבת.
לא מבקשים
בקשות אישיות, או לא רק אישיות.
שבת
מלזעוק.
כן. שבת מלזעוק.
נכון. לא שואלים צרכים בשבת. אנחנו רואים שגם בתפילת עמידה, בתפילת 18, היא לא תפילת 18, תפילת 7. כי כל הבקשות שבאמצע, לא אומרים אותם בשבת, גם בגלל תורך ציבור. אבל גם... שים לב, מה איזה בקשות אנחנו מבקשים? זה בקשות שקשורות לקדושה, ללימוד תורה, לדבקות בהשם. אבל רפאנו, זה לא אומרים. ורפאנו, וברך עלינו, ותן את אדומתר, כל הדברים האלה לא אומרים אותה בשבת, כי אנחנו לא מבקשים צרכים, לא מבקשים את הבקשות על ענייני חולין.
היום,
כאילו,
בתפילה הזו כללית, גם הכללית, אבל מדברים
לחושות
בשבת.
שמה,
בכללית, זה דבר עם בורא עולם. לא,
זה תפילה, אתה יכול...
האם אני יכול לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, בבקשה, תסדר עכשיו שהצ'ון תצא כמו שצריך. זה שאלה. האם זה נכון גם לגבי פנייה כללית לבורא עולם או דווקא בתפילה?
צריך, רובי, כמה לא אמור להיות צריך
כלום בשבת? יש לך. לא, אני לא חושב בקשות של בא לי למה, כן, לא.
אני
לא יודע,
רוצה ללמוד
תורה,
רוצה
זה.
בקשה
בשבת, תלמד. תלמד. אוקיי, אז זה ממש נוגע למקרה של בקשה שהיא לא בתפילה, שבאדם עכשיו נמצא בביקור חולים, והוא רוצה להתפלל על החולה, ויש פה, אז אפשרות אחת, שתגיד לו, אל תגיד כלום. זאת אומרת, אתה בא לבקר חולים, תסתפק ב... תסתפק בביקור עצמו, בלי להתפלל. בכל זאת יש פה איזשהו מענה חלופי שהוא לכאורה, כן, כמו שאמרנו, זה נשמע מניסייגות כזאת, שאני רוצה לזעוק, אבל, כן, זה כמו, אמרת כמו לא בשבת, זה כמו להגיד, לא רוצה להגיד לשון הרע, אבל בדיוק שמעתי ש... אז אתה זרק או לא זרק, מה?
לא רצית, למה אמרת?
כן. אז רש"י פה אומר, כן, צריך להרחיב דעתה... שמה?
שאני לא רוצה להגיד לשון הרע, אבל...
כן. כן, כן. אז גם פה זה נראה, אני לא רוצה להתפלל, אבל הרפואה קרובה לבוא. עכשיו, רש"י פה אומר...
אבל זה לא תפילה, זה תיאור מצב, שמע. אני לא מתפלל.
לא, הוא לא צריך, הוא אומר, אני לא צריך להתפלל ולזעוק, כי הרפואה קרובה לבוא, אני לא צריך.
אז אפשר באמת להבין, אפשר באמת להבין שזה לא תפילה, אלא בעצם מסלול אחר.
אמונה,
חיזוק אמונה. רש"י אומר פה, צריך להרחיב דעתם בתנחומים שלא יצטערו. כלומר, אני עכשיו בעצם, אני רוצה לעזור במשהו לחולה, או לקרוביו, כן? יש פה להרחיב דעתם, רש"י מזכיר לנו שאני לא פונה רק אל החולה, לכל המשפחה שלו נמצאת מסביבו. ואני לא יכול להתפלל עכשיו, אבל אני כן יכול לחזק, אני יכול לנחם, אני יכול להגיד להם, אל תצטערו, בזרת השם יהיה בסדר, ורבי מאיר מוסיף, יכולה היא שתרחם. כלומר, עצם השבת, או אולי עצם זה שאני בא ומחזק ומדבר ומחזק אצל האנשים את הביטחון ברפואה, זה עצמו כבר מקרב את הרפואה. תכף אנחנו ננסה אולי, תכף אנחנו אולי נחזור על זה, אבל נלך אולי בכיוון הזה ונראה אם הוא קשור גם להמשך.
יכול להיות עוד משהו פה.
שמה?
בזה שאתה אומר שבאתי מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, אתה בעצם סוג של מתפלל. אתה בעצם מתפלל, אתה מדבר עם בעולם, אתה אומר, רגע, אתה רואה, אני לא צריך לזעוק בשבת.
מעניין.
תן לנו את הרפואה
שתבוא. מעניין, כלומר זה...
אתה רוצה שאני
אזעק בשבת. מעניין, כלומר זה בעצם פנייה לקדוש ברוך הוא שהיא לא בקשה.
יש פה ממש אחר, יש פה, אני פה לא, בשבת לא צריך לבקש, אלא אני בא עם ביטחון. יש פה עניין של ביטחון.
זה שתי אפשרויות, אבל יכול להיות שאני בא עם ביטחון כלפי החולה, יכול להיות שאני בא פונה לקדוש ברוך הוא, אבל לא בבקשה. אני חושב, למרות ההבדל בין ההצעות האלה, יש להם שורש משותף, שבעצם אני מנסה עכשיו, התפילה היא לא ערוץ, הבקשה היא לא הערוץ היחיד שלי לחולל דברים. שוב, כמובן בדרך כלל, כן, שבאתי, בדרך כלל הערוץ המרכזי, כן, זה לעזור במה שאפשר ולרפא והכל, אבל מדבר פה במקרה שאני מגיע עם בחוץ, אין לי איך לעזור לחולה, או אולי עזרתי, אולי עשיתי מה שאני יכול, כן, עצם זה שקדשנו בו שיעור לרפואה, כן, ואדם אומר, אני לא יכול, מה אני יכול לעשות? לא הייתי רופא, לא הייתי חובש, הייתי כמובן עוזר. אני גם מנסה במה שאני יכול לתמוך. אבל לפעמים מה שנשאר לי זה רק תפילה. עכשיו בשבת, אפילו תפילה לא יכולה להתפלל, אז מה אני עושה כשממש אין לי מה לעשות? אז אפשרות אחת לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד, אני לא, אין לי מה לעשות, אתה עושה מה שנכון. אפשרות אחרת, אני יכול לבוא ונסות לחזק, לנסות ליצור את הביטחון. שבנה איש ירושלים, כן, זה אפילו, כן, תוספות אומרים, איך זה יכול להיות שאיך החכם שקורא לו שבנה, שבנה בכלל בספר מלכים היה בכלל רשע, איך קוראים בשם שלו, יש איזה דיון מעניין בתוספות, אבל אנחנו לא מכירים אותו בתור, בכל מקרה, לא מכירים אותו בתור תנא או המורה, כן, זה כנראה דמות כזאת. כן, הוא נכנס לחולה, היה אומר שלום, וביציאתו אומר, שבת מנזעוק, רפואה קרובה לבוא, ורחמיו מרובים, ושבטו בשלום. קודם כל היה קצת מעריך את הנוסח, וגם צריך להבין, כניסתו היה אומר שלום. כל סיפור בגמרא אפשר לפתוח בזה שקודם כל הוא נכנס, הוא אמר שלום. בסדר, אני לא מספר על כל באדם שנכנס, הוא אומר שלום, שהוא גם אמר שלום בהתחלה.
אבל אתה לא רוצה
להגיד
שלום
שבת.
לא.
צריך להגיד שבת שלום.
מעניין, מעניין. לא צריך לכאורה, צריך להגיד שבת שלום. מעניין. בסוף הוא אומר שבטו בשלום, אולי זה סוג של שבת שלום.
הוא אומר? כן, כותב שזה בעתי לכתוב
להגיד שלום. בעתי להגיד שלום. מעניין. אבל המרשה פה אומר שבעצם בזה שנכנס, אמר שלום בהתחלה ואמר שלום בסוף, זה יצר, הוא פתח בשלום וסיים בשלום, וזה קשור לזה, אומר המערשה, ששמו של השם שלום. או בעצם...
נכון שבאים לבקר אביו.
אז לא אומרים שלום,
נכון. כי גם, זאת סיבה, לא? כי שוחד מהשמות של השם זה שלום,
אז כאילו... נכון, נכון. אז אמרת שלפעמים לא יודעים את זה, ואז יוצא ככה הנה אימות של... נכון, נכון. גם בתשע באב לא אומרים שלום. אז... אז המערשה פה אומר שבעצם גם זה, זה מעניין. כלומר, אני לא פונה לקדוש ברוך הוא, אבל אני מזכיר את שמו. אני מנכיח אותו. מה, אני, כשאני, וזה גם אולי קשור ליצירה של ה... זה קשור לשני הדברים שאמרתם. גם מזכיר את מה שאמרת קודם, שאני לא מבקש ממנו, אבל אני מזכיר אותו. אני מנכיח אותו שיהיה פה. וקשור גם לכיוון שאני מחזק את האמונה והפיתחון, ואני גם רוצה להשרות שלום. אני רוצה שיהיה פה אווירה טובה. אני רוצה להגיד לאנשים, יהיה בסדר, תנוחו, תרגעו, הקדוש ברוך הוא מרחם, יהיה בסדר. וזה שאני אומר שלום, אני משרה אווירה טובה. זה שבאדם מגיע לבית ואומר שלום, אני לא יודע, באדם ככה חולה, יכול להיות שאנשים מסתובבים בלחץ, אנשים דואגים מסביבו, יכול להיות שפיו שלום לא יצא להם להגיד היום, מרוב לחץ. כשבאדם ככה אומר, נכנס ואומר שלום, ביציאה אומר שלום, זה מכניס איזושהי נחת כזאת. וזה גם אולי יוצר דרך ליצור ככה יותר ביטחון. בהמשך, כן, קודם כל יש פה אמירה שבקושי תראו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת, זה מסביר לנו מה הבעיה שפה, כלומר, כן, יש צער בממד הזה של ביקור חולים. גם בשביל מי שמבקרים אותו, גם בשביל, או בעיקר בשביל מי שמבקר, שלפעמים הוא נכנס לצער מזה, אבל בפירוש של דבר התירו. מה שרבא בר חנה אומר, נזכיר גם שרבא בר חנה יש לו סיפורים שלא יודע אם נגיע לבבא בתרא, אנחנו, יהיה לנו אתגר קשה, כי סיפורים שלו הם הכי קשים. הוא מתאר כל מיני דברים, שהיה בספינה, בים, וראה לי בגטן. אפשר לעשות שיעורים, אבל צריך להבין, זה דברים עמוקים מאוד, רבי נחמן יש לו פירושים על זה, וכל מיני דברים. אבל פה הוא אומר, גם כשאומר משהו פשוט, צריך להבין מה הוא אומר. את העובדה שלפעמים הוא דיבר בעברית ולפעמים בארמית, אפשר להבין בכמה דרכים. קודם כל, הפירוש הפשוט פה זה שזה היה לפי החולה. כלומר, אם הוא היה דובר עברית, הוא אומר את זה בעברית, אם הוא היה דובר ארמית, הוא אומר את זה בארמית.
הוא היה מעדיף לדבר עברית, אם
כך. הוא היה, יכול להיות שהוא היה מעדיף לדבר עברית, אבל...
הוא לא מבין עם ארמית.
כן, נכון. למה כולם?
עוד דור ראו?
תלוי איפה זה היה. מה, בגולה, לא
בכלל.
אז קודם כל זה...
זה בבבל, זה
גולה. זה בבבל, למרות ש...
אבל בבבל כולם היו שם
ארמית. הם היו דוברי ארמית.
אבל
מעניין, כלומר, קודם כל אפשר להגיד שזה תלוי איזה שפה יותר חזקה אצל הבאדם.
כי יוני יש משהו לדבר עברית. יכול להיות שהדיפולט היה רצוי לדבר עברית.
בתקופה שבה נכתבה הגמרא
היו כבר אנשים מפוזרים, אבל לא בקהילות גדולות. כלומר, המרכז הרוחני היה בבבל. ממילא סיפורים שמתפרסמים בגמרא, הסיפורים שקרו או בארץ ישראל או בבבל. לעניין זה לא משנה, כי גם בארץ ישראל וגם בבבל דיברו ארמית בתקופה הזאת.
אז נראה לי שהרצוי היה לדבר בעברית. שוב, אולי מהעניין של הקדושה. אבל לא כולם מבינים עברית, ולכן בחלק
מהמקרים
היה מדבר
ארמית. אז זה פותח לנו כיוון מעניין, שאני לא חשבתי עליו, אבל הוא נראה לי כיוון מאוד מאוד מעניין בהקשר הזה.
אבל במקרה
הזה,
לא נמנעו
בפעמים לדבר
בעברית,
בגולה? יכול להיות שכן,
אבל במקרה הזה, הוא בא לבקר חולה, אולי הוא רצה לדבר עברית, כדי להנחיח את השם ולעשות יותר...
אז יכול להיות שבאמת רבא בר חנה, הוא באמת יכול להיות שהוא ראה לפי המצב מה יותר נכון. אני אתן עוד דוגמה לזה שלהשתמש דווקא בעברית. כתוב על הכהן השוח מלחמה. כן, כשפונים אל העם כשפונים אל העם לפני המלחמה ומחזקים אותם בדברי ביטחון, אז הגמרא אומרת שאומרים את זה דווקא בעברית. למרות שהיו תקופות שאנשים דיברו בארמית דווקא. מה, הגמרא אומרת שצריך להגיד את זה דווקא בעברית, ואני לא זוכר מה שם הגמרא, מה זה כבר פירוש, אבל כמובן יש עניין להגיד את זה כמו בפסוקים, להגיד את זה כמו בתורה, כי אתה עכשיו בא לחזק, אתה, לפעמים הדבר הכי מחזק הוא שאתה אומר את זה ככה, כמו שזה בתורה, אתה כאילו שליח, זה מין שליח השם כזה.
זה
כמו
שפעם אחת הייתי
בישיבה
שלי בשדה בני ברק, והלכנו לטיש של ויז'ניץ. הסביני של ויז'ניץ מדברים בעברית.
אכלתם חלות אחר כך?
אה, אני יכול לראות אחר כך. אבל האדמור דיבר ביידיש, עשה את השיחה ביידיש. ושאלתי את אחד הקצינים שלו, למה הוא דבר ביידיש?
כולם מדברים בעברית.
אז אמר שדברים של קודש, דברים שדברי תורה, הוא מדבר ביידיש, הוא לא...
מעניין. אז פה, אוקיי, אז פה זה הפוך. יכול להיות שבאמת, לפי, זה פותח פה כיוון מעניין, שיכול להיות שבאמת, כשרבי אלעזר היה ניגש לביקור חולים, היה לו שתי אפשרויות, יכול שלפי המצב הוא היה בוחן יותר נכון. מה, לפעמים הוא ראה לנכון להתפלל. להגיד המקום יפקודך לשלום, זה תפילה קלאסית, זה תפילה בלשון הקודש, זה כמו בתפילה. ולפעמים הוא היה רואה נכון לפנות לחולה בשפה שמלאים. אבל לפעמים מה שהחולה צריך, זה לא עכשיו שיתפללו עליו, אלא שיחזקו אותו. הוא צריך להבין מה אומרים. כלומר, לפעמים המסר בתפילה, לפעמים היותר חשוב שהאדם יבין מאשר להגיד את זה בלשון של תפילה. כי כשאדם מרגיש כן, יכול להיות שהאדם היה רואה, כשרבי אלעזר היה רואה שהחולה ככה בדאון, אז הוא יותר חשוב שהוא עכשיו יבין שאני מתפלל בשבילו, ואז היה חשוב לו גם לדבר בשפה של תפילה. זה מעניין שהיום יש הרבה דיונים כאלה, מצבים שבהם על כתובה יש דיונים כאלה, שלפעמים להגיד את זה בארמית או בעברית, בנוסח המקורי, לפעמים יש עניין להגיד את זה בנוסח המקורי כדי שנבין שזה משהו שהוא במסורת. לפעמים יש רבנים שדווקא אומרים בעברית כדי שאנשים יבינו על מה הם חותמים. אז גם זה.
מאוד יפה להבין את הכתובה, ממש. הייתה לנו פעם הרצאה שהבאנו, אני לא יודע אם הייתם.
לא, לא הייתי.
מדהימה, שהוא לקח את הכתובה והסביר וזה מה שהוא מבין.
כבר שפסעתי את זה.
הייתה עוד. זה היה. פמיניזם וזה,
זה היה. לא הייתי. אז מהבחינה הזאת יכול להיות שבאמת הוא לפי המצב הוא התפלל או דיבר אל הזה. עדיין יש פה שאלה, כלומר הגמרא כן מניחה, כלומר גם אם נלך בכיוון הזה, הגמרא עדיין מניחה שצריך להיות פה איזשהו מימד של, 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 של תפילה. כלומר גם אם אתה לא פונה לקדוש ברוך הוא, כן יש פה אפילו מלאכי השרת לא יכולים לשמוע. אתה אומר פה איזושהי אמירה בארמית, ואין לזה שום אפקט של, כלומר, אתה אולי מחזק את החולה, אבל אין לזה שום מימד של תפילה, וכנראה כן צריך להיות איזשהו מימד. יכול להיות שדווקא בגלל שזה לא תפילה פורמלית בבית כנסת, יש כן איזושהי ציפייה שמישהו יוליך את התפילה שלי למעלה. ואמרנו ש...
לא, זה לא הגיוני.
כשאני מתפלל...
לא, לא ברור לי מה הוא אומר. פועל השואל צרכיו בלשון הרמי, אין מלאכי השרת, נזקקים
לי. כן, כלומר, הגמרא כן מבינה שזו תפילה, שיש פה איזושהי בקשה.
אבל מה הכוונה? אין מלאכי השרת נזקקים.
אין, כאילו הכוונה לא, 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 מקשיבים לו, לא, עוזרים לו, לא...
לא, לא יודע.
נזקקים, נזקקים, נזקקים בלשון הגמרא זה לפעמים הכוונה מתייחסים, לא בלשון, לא כמו זקוק, לא הכוונה שלא צריכים אותו, אלא לא מתייחסים אליו.
נזקקות
אחת השנייה. כן, אין מלאכי נזקקים, הכוונה שלא אז
בוא
נחשוב
מצב תיאורטי, בסדר? תיאורטי.
אבל מה אנחנו רוצים? זה נכון, אנחנו רוצים שמלאכי השרת יזקקו לנו?
כן, כי בגלל זה אתה לא צריך להגיד בארמית, כמו שאני מבין. עכשיו, יכול להיות מצב תיאורטי כזה, יכול להיות מצב תיאורטי שבן אדם שמתפלל, אז יש מלאכים שבגלל שהוא מתפלל, אז הם גם מתפללים. סתם, מצב תיאורטי. ואז התפילה יש לה יותר כוח. ואז אם אתה מתפלל בשפה שהם לא מבינים, אז אין מי שיתפלל איתך ביחד ויעזור במקרה הזה.
כן, כלומר, יכול להיות שדווקא בגלל שזו לא תפילה פורמלית. כלומר, כשאני מתפלל בבית כנסת, אם אני מתפלל בבית כנסת, עם 10 אנשים, עם מניין, שם באמת יש בעלי, שם אני באמת לא אמור להיעזר במלאכים.
זה נקודה חסרה, שהם לא פרטו, הם לא הסבירו את הדבר הזה.
נכון, כי זה גם לא הסוגיה, כלומר...
אבל למה לא מסבירים את זה? למה הגמרא לא מתייחסת? אם הם מזכירים את הדברים האלה, למה לא מסבירים?
למה לא מסבירים? כדי להתמקד בנושא של החולים. כלומר, הנושא של פנייה למלאכים זה דבר שמתבאר במקומות אחרים.
אנחנו
מתעסקים
כל הזמן עכשיו במלאכים, ושכחנו מהחולים.
כי זה חשוב.
לא, זה חשוב. אז הגמרא...
זה לא אמירות, זה לא מסבירים.
אבל
השאלה
מה חשוב?
בסדר, אבל אני אומר, למה אני צריך לזה גם את ההסבר? אני הייתי רוצה שמישהו
יסביר לי. אז הגמרא היא לפעמים בונה על זה, שכשמזכירה שורה אחת, אתה תפתח אותה במקום אחר, ושם היא תרחיב לך. דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. כלומר, לפעמים מזכירים שורה אחת, ואתה אמור ללחוץ על הלינק, כמו דיברנו, זה כמו HTML, הגמרא בונה לזה, אתה נלחץ על הלינק, תפתח מסכת ברכות, ושם יש לך דיון על תפילה ותפילה במניין, והשראת שכינה ומלאכים, ושם פותחים את הדיון ברחבה. פה מתמקדים בנושא של מתמקדים בנושא של החולה. אז רק בשביל להבין את הנושא הזה של המלאכים, כנראה ההנחה פה זה שבאדם צריך איזשהו תיווך לתפילה שלו. נכון שהפנייה היא לקדוש ברוך הוא.
זה תיווך, אבל עזרה אולי.
עזרה, כלומר...
אז אני מבין מפה עוד יותר טוב, שכאילו במקרה הזה, אפילו לא צריכים את העזרה שלהם, כשירה.
זה התשובה של הגמרא.
נכון?
התשובה של הגמרא שזה כמו תפילה בבית כנסת. כמו שבבית כנסת, אתה לא צריך...
איך אתה רואה את התשובה הזאת?
התשובה של שכינה אימו.
אבל לא מבין, המלאכים זה הקדוש ברוך הוא, לא?
לא.
לא? לא.
הם
בשרתיו.
הכל זה בשרתיו.
לא, הכל זה...
אז אם הקדוש ברוך הוא, אז למה שהמלאכים לא יבינו ארמית?
למה הם נצרו בצורה כזו שהם לא מבינים ארמית?
לא,
זאת שאלה מעניינת, לא, זה נכון. למה הם יצאו בצורה שהם לא מבינים ארמית?
למה
זוכים עליהם? המלאכים, בוא נגיד, לא ניכנס פה לכל הסוגיה של מלאכים, כי זו סוגיה שמקיפה כמה סוגיות בגמרא, והיא באמת לא מתבארת. כאן זה שווה, נכון? מלאכים זה נושא בפני עצמו, שאנחנו אולי נצטרך להיכנס אליו בהזדמנות. אבל בגדול כל מלאך, הוא מייצר כוח מסוים.
יכול לעשות דבר אחד.
כן, זה קשור לאמירה שאין מלאך עושה שתי שליחויות. מלאך הוא תמיד מייצא כוח מסוים. כוח אחד, כוח... כן, לכל אומה יש את המלאך שלה. כלומר, מלאך הוא הכוח הרוחני שעומד מאחורי צעד מסוים. כן, כל צמח יש מלאך שאומר לא גדל. מה הכוונה? יש כוח רוחני שהוא קשור עכשיו לצמח הזה.
אז כאילו, אם המלאכים זה הכוח, ומה זה כבר?
הוא מקור כל הכוחות כולם.
הקדוש
ברוך הוא הוא...
זה לא משהו נפרד.
הוא היסוד של כל הכוחות. מלאך הוא צד מסוים. אם אני מתפלל למלאך, זה אומר שאני מתפלל למשהו חלקי. אני מתפלל לכוח מסוים.
זה קשה מאוד להבין את זה. למה נוצרו מלאכים אז? למה נוצרו? למה הסיפור של מלאכים הרי באו לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אל תברא בן אדם, כי הוא... למה צריך כל דבר הזה? למה נוצרו? מה התפקיד שלהם בעולם? למה הם קיימים?
אז אני אומר...
למה הקדוש ברוך הוא כביכול צריך אותם?
אתה בקושי מבינים מה הצמח הזה, למה הוא קיים. אתה עכשיו לא
זוכה. אני שאלתי אותו על את הרעת שלי.
לא, יש לכל טוב לדבר תפקיד.
ברור.
אני שאלתי אותו, למה הקדוש ברוך הוא עושה את השליחויות שלו על ידי מלאכים?
שאלת?
שאלתי פעם מישהו, למה הוא עושה את השליחויות שלו על ידי מלאכים? למה הוא לא פשוט עושה את השליחויות שלו? כאילו מה, הוא עושה בדברים אחרים?
הוא עושה את השליחויות שלו, אז הוא עושה את הדרך.
לא, אז הוא אמר לי, כמו שתגיד, הקדוש ברוך הוא רוצה להאיר את העולם. למה הוא עושה את זה על ידי השמש? להאיר את העולם נכון.
אבל עוד פעם.
למה הוא עושה את זה?
אבל הרי כל הסיפורים בסוף אומרים לך, מדמים, יש מלך. כן, המלך לא עושה הכל לבד.
לא ישירות.
יש סדר, יש זה, אתה לא בא ישירות, פותח חזל ונכנס.
אבל הכל הכל, מה?
בסדר.
מה המקום הראשון? שאנחנו פוגשים בו מלאכים.
מה ש...
המקום הראשון בתורה.
אה, לא
אברהם יעקב.
הראשונה, הראשונה.
אברהם
אבינו. עוד לפני אברהם אבינו.
בני האלוהים, שלומדים לראות...
המקום הראשון זה בגירוש של אדם הראשון מגן עדן. כתוב וישכן את הכרובים ואת לאט החרב מתהפכת. כרובים זה מלאכים, כרובים זה כינוי למלאכים.
מה, כרובים?
כן. הכרובים, גם הכרובים, גם הכרובים בבית המקדש, כביכול בדמות של מלאכים.
שזה עוד יותר גרוע, שאתה חושב, אז אתה אומר את זה.
נכון.
כביכול, מסמלים...
אז כל דבר, ברור, כל דבר אנחנו נגיד, הוא פותח סוגיה אחרת. זה ככה זה. אבל אני אנסה את ממוקדים בכל זאת. מלאכים הם תוצאה של ריחוק. כשאדם הראשון היה בגן עדן, כשאדם הראשון היה בגן עדן, הוא לא צריך מלאכים, כי הוא היה משכינה. הם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מתרחק, אז יש מסכים ביני לבין הקדוש ברוך הוא.
הרי גם בנביא...
סליחה, אני רוצה להרחיב את מה לצאת. בן אדם, נכון? יכול לעשות הכל לבד, נכון? אבל הוא צריך ידיים, רגליים, דברים, הוא לא... איך הוא עושה את הדברים?
כן, אבל זה לא נדבר הוא. כן, אבל... בן אדם מובע, אז הוא חייב...
לא, לא פשוט.
אתה לא יכול להכיר אותו בעצמך. אתה מכיר אותו דרך המלאכים, דרך האנשים, דרך הבריאות, דרך זה, ככה אתה מכיר את הכל.
כן, אתה יודע, יש השם.
לא, אם אנחנו מדברים על מלך בשר ודם, אז אני לא עכשיו אבוא למלך בשר ודם, ויגיד לו, אין מלך בשר ודם שאת כוח רפואה. אז אני לא אבוא להגיד, תשמע, תביא לי רפואה, ואין לי מי אתה בכלל. למה שנשאר אמור כאלה זה שלך? אבל אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה, ויש לו כוח בלתי מוגבל, אז מה אכפת לו? כאילו, הוא ישמח, אני מאמן שלו.
אתה לא יכול להכין דבר כזה שהשם בעצמו יביא לאמת.
אז פה, אנחנו נכנסים...
יש לו כוח מוגבל, הוא לא יכול...
פה אנחנו נכנסים...
מי אני אומר, שמע, אני לא יכול להביא רפואה לכולם, אני לא
מביא
רפואה
לכולם, אני מעמד העליון. אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד עמוקה של הנוכחות.
אנחנו מעבידים את החולך,
אה? אני לא יודע.
החולך פה.
אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד עמוקה של הנוכחות האלוקית בעולם, ו... האם הקדוש ברוך הוא צמצם את שכינתו והופיע דרך כל מיני מסכים ודרך שליחים ולמה הוא עשה את זה וחסידים ומתנגדים מתווכחים על זה כבר 300 שנה אז אנחנו לא נסיים את זה בחמש דקות. חסידות זה משהו כמו 300 שנה. בוא נגיד אם מתווכחים, אי הוויכוח זה אצל הגאון מווילנה זה 200 שנה.
אתה חסידים ומתנגדים?
מה?
יומי
באמת צד.
חסידים,
והליטאים...
לא,
חסידים אומרים... זה... בוא נגיד, אם כל שבוע אנחנו נתייחס לזה קצת, אז אחרי 10 שורים אנחנו לא נקבל איזושהי תמונה. אבל בכל מקרה, פה הדגש על הגמרא, שהחולה שכינה עמו. כלומר, בניגוד למלאכים, שזה כוח חלקי, זה כוח מסוים, וזה מה שמבטא את העובדה שהם לא מבינים, כן? המלאך של בבל, הוא יודע ארמית. אבל מלאך שזה לא הכיוון שלו בכלל, אז הוא לא...
מה זה שני חולה?
שמה? שני זה שונה. שונה חולה בדרך כלל, השני זה בדרך כלל תשובה, פתיחה לתשובה. הגמרא אומרת, לא, זה מקרה שונה. למה זה מקרה שונה? כי השכינה עמו. כלומר, פה בעצם אני לא צריך... אני בעצם פטור מכל החוקיות של התפילה, של איך אני יכול להתפלל בעברית, להתפלל בארמית, כי השכינה פה. זה מחבר אותנו למה שאמרנו קודם, שיש פה שני ערוצים. נחזור שנייה לנושא של שבת. באמת ביום חול, הערוץ המרכזי הוא תפילה. אם אני רוצה להשפיע, אם אני רוצה לשנות, וחוץ מכל הערוצים המעשיים שיש לי בשביל לשנות דברים במציאות, אז הערוץ הוא תפילה. בשבת, יש פה עניין של, יש פה גם עניין של ביטחון. יש פה עניין של להבין, וזה אולי מתחבר, אולי רבי אלעזר אפילו רצה להביע את זה, כשהוא דיבר עם האדם בארמית, הוא אמר לו, תשמע, אני עכשיו לא צריך להתפלל, אני רואה פה את הקדוש ברוך הוא. אני רואה את השכינה פה. אני אפילו לא צריך להתפלל, אני אפילו לא צריך לחשוב איך להתפלל. כי השכינה פה, השכינה איתך. להגיד לי באדם השכינה איתך, זה לפעמים אפילו יותר חזק מלהתפלל. כי פתאום החולה מקבל פרופורציות אחרות, כן? כן, השכינה, אני... כי השכינה נמצאת פה, וזה כבר נותן...
יש הבדל בין תפילה לבין ידיעה. יש מצב של ידיעה, וכאילו, במצב הזה.
אז זה באמת המון שבשבת, וזה קשור בכלל להרבה סוגיות סביב שבת, לפעמים ההתמקדות היא במה לא עושים בשבת. אבל פה יש גם שאלה מה כן. אני לא אתפלל על הצרכים שלי בשבת, אבל אני כן מחזק את הביטחון בשבת, ואני כן מכיר בנוכחות האלוקית בשבת. ביום רגיל, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא על מה שאין. בשבת, אני אומר, רגע, רפואה קרובה לבוא. אפילו אם אני לא אתפלל, הקדוש ברוך הוא נמצא פה והוא דואג, הקדוש ברוך הוא דואג לחולה. זה לפקוח את העיניים ולראות מה כבר קורה אפילו בלי שאני אתפלל. ואני רוצה לסיים את זה ב... אני ככה בשבוק של סיפורים על הרב מרדכי אליהו, כי אנחנו היום ביום הפטירה שלו, אז רואה כבר שמה סיפור אחד שסיפרתי ביום שני, ופה במניחה לערבית סיפרתי סיפור אחד. אני עכשיו עוד סיפור על הרב אליהו ששמעתי מהעוזר שלו, שהוא תכנן להוציא ספר לקפה סיוון, וזה לא הסתייע. אני אחזור על זה עוד פעם, על התחושה שלי, שהיו כל מיני אירועים שהיו לקראת העשור לפטירת הרב אליהו, שהיו תכנונים ומה לעשות, ורובם לא יצאו לפועל. הייתי מעורב, הייתי לפני כמה חודשים בפגישה במכון של הרב אליהו, והיו כל מיני תכנונים ופרויקטים, ובסוף היה קורונה וכל זה לא יצא, ואני אמרתי שאני יכול לראות בעיני רוחי את הרב אליהו ככה מסתכל מלמעלה ולראות כל הדברים שמתכננים לזכרו ולהגיד מה, אני לא צריך את זה. ובעיני יד הכל התבטל. היה כל מיני דברים בזום, אבל זה לא מה שתכננו. אז בין הדברים שתכננו היה ספר שבסוף, שכרגע מתיים עוד לא יצא, אבל זה סיפור שמופיע שם. סיפור אותו מזכיר של הרב אליהו. והסיפור הוא שהיה באדם בשעת שעה מאוחרת, באיזה אחת, שתיים בלילה, נכנס מישהו לרב אליהו, ואמרו, תשמע, אבא נמצא במצב קריטי, בבית חולים, בטיפול נמרץ, הוא מרגיש שהוא עוד שנייה הולך למות, והוא רוצה שהרב יבוא להגיד איתו וידוי, להיות איתו בשעתו האחרונה. האבא של אותו אחד היה מישהו שהשתתף בשיעורים של הרב אליהו, הרב אליהו הכיר אותו, ואמר לו, בסדר, אני בא. נוצא בשתיים בלילה לבית חולים, נגיע למחלקה של טיפול נמרץ, בא לה באדם שהוא חולה, ואומר לו, תשמע, אני לא אומר איתך וידוי. לא אומר איתך וידוי. אתה לא הולך למות בכלל. אתה לא הולך למות. ואנשים שם מסביב אומרים, מה, באדם, בקשה האחרונה, הוא מרגיש שהוא הולך למות, בקשה האחרונה שהוא רוצה זה שהרב אליהו יגיד איתו וידוי, והרב אליהו לא מוכן, מה הבעיה שלו? אבל כמובן לא אומרים כלום. כעבור שבועיים, אותו יהודי מגיע לשיעור הקבוע אצל הרב אליהו, מגיע חולה בריא, ברוך השם. אותו חולה שהיה לפני שבועיים בטיפול נמרץ, היה בטוח שהולך למות, אחרי שבועיים מגיע לשיעור בריא ושלם. טוב, היה אפשר להגיד, וזה, רוח הקודש, אולי הרב אליהו התפלל, וזה.
תשמע, כשרב כזה גדול בא אליך, הוא העיר אותו. הוא פשוט העיר אותו.
בסוף השיעור ניגש אליו אותו יהודי ואומר לו באותו לילה אני הייתי מחובר למכשירים, הרגשתי שאני כואב, שאני סובל, אני לא יכול יותר, אמרתי אני מתק, אני קורא את המכשירים וברור מה המשמעות של זה, אני גואל את עצמי מייסוריי. אבל מה? לפני שאני עושה את זה, אני רוצה לראות הרב אליהו עוד פעם אחרונה, להגיד וידוי, וזה הבקשה האחרונה. וכשאתה הרב, הגעת ואמרת לי שאני לא אמות, פתאום קיבלתי כוח. אמרת עצמי, אם הרב אליהו מאמין שאני מסוגל לעבור את זה, אז אני מסוגל לעבור את זה. ולמרות האיסורים הקשים, התחזקתי ועשיתי עוד מאמץ, והנה, הצלחתי לעשות מזה. והיו גם מקרים שהרב אליהו התפלל, אבל במקרה הזה, זה הערוץ השני. זה לא הערוץ של התפילה, אלא הערוץ של לחזק את החולה. כשאתה בא לחולה ואומר לו, רפואה קרובה לבוא. כשאתה בא לחולה ואומר לו, השם איתך. כשאתה בא לחולה ואומר לו, אתה תצליח לצאת מזה, אתה גיבור, אתה חזק, אתה תצליח לעבור את זה. זה לפעמים דבר שהוא יכול להשפיע לא פחות מהתפילה. ובשבת, המטרה שלנו, המשימה שלנו היא לא להתפלל. אגב, כשלמדתי את זה לפני כמה שבועות, שבאמת גם לא... לבוא לתפילה לא היה אפשר. וצריך לדעת, גם התקופה הזאת שככה לא... התפללנו כל אחד בבית ובלי מניין, וגם התקופה הזאת מלמדת שלפעמים יש עוד ערוצים חוץ מהתפילה. ועם כל החשיבות של התפילה, לפעמים גם צריך לדעת שחיזוק ואמונה וביטחון, ביטחון גם בקדוש ברוך הוא, ומתוך זה גם ביטחון, ביטחון עצמי, בכוחות שיש לי, זה דבר שגם הוא יכול לקרב את הרפואה. אז שלרפואת כל החולים שהוזכרו פה, גם חנינה בן, חנינה בת, סעודה ואליה בן שולמית, שבזכרת השם.
ויש עוד.
יבריא, ויש עוד, אז הנה.
יש הרב דניאל דור ברל בן זאב דריבקה, הרב נסטבסט.
נזכיר.
ויש הצילה חיה בת מרים.
אז של רפואתם, רפואת כל החולי הקורונה שעדיין, עדיין יש.
יש
חולי
קורונה, לא צריך לבקר אותם.
שמה?
לא צריך לבקר
חולי
קורונה.
או, אז...
אבל היום יש, ברוך השם, יש ערוצי תקשורת. לא משנה איך אתה ובאיזה מצב. עכשיו ראיתי, בעיתון היום ראיתי שעושים איזשהו ניסיון בתל אביב בהלוויות לעשות את זה ביוטיוב. יש בעיה של אנשים, כאילו לעשות, לראות את
ההספדים,
כאילו,
וזה,
ככה
יהיה. לשדר
את זה.
איפה זה כתוב שנאמר, השם ישראלנו על ארץ
דווי? השם ישראלנו על ארץ דווי, זה פסוק ב... שני אחת, פסוק בתהילים. כן, השם ישראלנו על ארץ דווי, כל משכבו הפכת בכל יום. תהילים הם א'. ובזה אנחנו נסיים, שנזכה, בעזרת השם, לרפואה שלמה ולביטחון ואמונה. תודה רבה.